היום אני רוצה לברר את אחת מהשאלות שנראות כמרכזיות. אני אומר את מה שנראות כמרכזיות ביחס לכל נושא היתר המכירה והשלכותיו לשביעית של היום. אני אומר נראות כמרכזיות משהו שאנחנו נראה שהדברים הם אינם פשוטים כל כך, ואף על פי כן הם מוצבים כאילו זה יתד שלא תימות, ושכל מי שעובר הוא כל מי שלא שעושה כך לכאורה עובר בעבירה. יסוד הדברים זה בעצם במה שכתוב בתורה בפרשת בספר דברים, נאמר שם ביחס לשבעת עממים, לא תכונן לא תכונן ולא תתחתן בם. כלומר התורה אומרת שבגויים האלה אשר אנחנו נכנסנו בכיבוש יהושע לארץ ישראל, אותם גויים, יש א' איסור חיתון, ב' איסור של לא תכונן, מלשון לומר כרגע לא תכונן, כפי שהגמרא מפרשת, זה ניתן להתפרש בכמה אופנים. מה זה לא תכונן? אם כן, הגמרא למעשה במסכת, כאן מסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת שלא תכונן זה מתפרש בשלוש דרכים. א', לא תיתן להם חנייה, לכן תכונן מלשון מחנה. ב', לא תיתן להם חן, זה הדבר השני. היינו, זה דבר שלצערי הציבור כמעט לא יודע, אבל זה גם הלכה פסוקה, ולא רק הרמב"ם אומר, חן אסור לספר בשבחן של גויים, ואפילו לומר כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו. אומרת להגיד, תשמעו, גוי הזה הוא גוי יפה, הוא נחמד. גם זה אומר את הגמרא שזה איסור. תכף נסביר למה. זה אומר הרמב״ם, קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדברם. לא רק התייחסות לצורה שהיא בעייתית למרות שהיא ודאי נכונה מבחינה ריאלית ואדם כל אחד מבין את זה, אלא אפילו עוד יותר מזה לספר בשבחן ולחבב דבר מדברם. מה היינו בעצם? ליצור הערכה כלפי גויים. זה גם איסור. ודבר נוסף, אסור ליתן להם מתנת חינם. כלומר, לגויים אסור לתת סתם מתנות. שוב הפעם, פרשו דבר, אתה בעצם, הרי ברור שמתנת חינם היא חינם, אבל היא לא חינם. היא נובעת מתוך איזושהי, כרגיל, איזושהי הערכה. ואם היא נובעת מתוך הערכה אל הגוי, אם כן, דבר זה הוא שלילי. מה? זה רמב״ם, זאת אומרת, רמב״ם כאן מצטט את הגמרא, הגמרא לא אולי לא מתפחת את המפרט את הכל, אבל זה רמב״ם פרק י' מלכות עבודה זרה, הלכה ד'. אך כן.
יש
לי רק
שני שאלות קטנות.
שתי.
לגבי
הפסוק,
אני אומר
שבעת עממים. רגע, זה לא שאלה קטנה, זה שאלה קטנה. בסדר, זה בדיוק אני... אם כן, הרמב״ם בעצמו כאן מפרט את הדברים ומצד אחד, ומרחיב את סיבת האיסור. מסביר אותה את העניין. אומר הרמב״ם על כל שלושת הדברים, מפני שגורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. כלומר, כל התופעה הזו של הערכה, של הסתכלות על אפילו, על צורה, על יופי, כל הדברים האלו, זה דבר שהוא בסוף יותר, אם אתה מסתכל על גויים, מתחיל להעריך אותם, זה הכי יותר, זה הכי פחות. אז זה כבר איזה בעצם...
קירוב.
מה? עוד לא קירוב, כמו פתח לקירוב. כי בעצם, אתה אומר, אתה מגלה התעניינות וכו'. הדברים האלה הם פתח להידרדר אותם, הגדרנו את זה, אצלנו לידי עבירה. יש עבירה ויש ידיים של עבירה. נגיד, כוח משיכה של העבירה. כל הדברים האלה הם מהווים כוח משיכה כלפי הגויים. ולכן, חז"ל פרשו את הפסוק של לא תכונן, חז"ל פרשו את הדברים כפי שאנחנו רואים כאן בעניין הזה, גם לגבי, כמו שאמרנו, חוויה, גם לגבי חן, וגם לגבי מתנת חינם. אם כן, לפי, אני כאן רוצה להדגיש, לא ברור לי בדיוק, מתוך הניסוח של הרמב״ם, ולכן מכאן זה בהחלט עשה להיות בעיה קצת. הרמב״ם עונה את זה גם במנהל המצוות. מנהל המצוות של תחילת עבודת, הלכות עבודת חורים, הרמב״ם מונה את הלב הזה שלא תכונן במנהל המצוות, ולשונו שם, בהלכות עבודת זרה הרבה עבירות, אבל לשונו, אומר הרמב״ם, שלא נכון עליהם. וגם לשון שכוללת לכאורה את הכל. פשוט נראה מלשון הרמב״ם במאה המצוות, שבאמת כל הדברים הם נכללים תחת המושג הזה של לא תכונן, שזה לאו, ולכאורה ייתכן בהחלט שחלק מזה זה גם חיובי מלכות. נאמר כך, אם אתה מוכר לו קרקע, אז אתה נותן לו, עושה מעשה. זה נקרא כבר מעשה. זה לאו שם בו מעשה, לאו שם בו מעשה לוקים עליו. אבל אם אתה אומר שהגוי הזה הוא גוי יפה, זה בדיבור. אתה עובר את העבירה של לא תכונן בדיבור. בדיבור זה לאו שאין לו מעשה, לאו שאין לו מעשה, אין לו קין עליו. מתנת חינם, זה יכול להיות שזה כבר אפילו מעשה, ואז זה יכול להיות שפעם שאתה נלקו. כלומר, כל דבר ודבר נצטרך, אם זה ממש גדר שכל הפרטים שבלב הזה הם דאורייתא, אם כן נצטרך לבדוק כל דבר ודבר לגופו, אם יש לו מעשה או אין לו מעשה, אם יש לו מעשה, אפילו ילקו עליו הזה. כן.
אם דבר כזה, שהרמב״ם, אולי במקרה כזה יכול להכין הכל, אף פי שיש הסיבה שיש לנו הכלל של הכתבה של בומייסר.
מה?
אולי במקרה במיוחד שהרמב״ם יכול לומר זה מקרה שיש דין שאנחנו לומדים הכל?
כרגיל זה לא. כרגיל זה לא. כרגיל זה לא, כי כל דבר, זאת אומרת, בוא נאמר, בוא, אני אסביר אולי מה שאתה מתכוון. יש התפחית בספר החינוך, שלב שעיקרו במעשה, עם חלק כזה בלי מעשה, יכול לחוקים גם אם לא עושים מעשה. אבל ברמב"ם משהו פשטות, לפי המקובל ולכל פנים בידי, שהרמב"ם סובר שתלוי בכל דבר דבר לגופו, אם זה נעשה מעשה או לא. על כל פנים, אין לו הדרשות שאומרת הגמרא. והשאלה כרגע, את מי זה מקיף? יש פה את מי זה העמים שהפסוק הזה מקיף אותם. זה בדיוק מה שדניאל אתה שאלת. את מי זה מקיף? על הנושא הזה בעצם דנים תוספות על המקום. ותוספות אומרים שיש את כל היסורים הללו, לא אתן חן, לא נת מתנת חינם. אומרים תוספות סתמה דמילתא מיילי וכולו עובדי כוכבים וכן משמע בסוגיה בסמוך. זאת אומרת, תוספות כרגע מדברים מתוך מהלך הסוגיה, סתם הדמיד כאן מתוך מהלך הסוגיה, כלומר, הגמרא לומדת את הדין הזה מלא תכונן, הגמרא במשנה, זאת אומרת, בזה מסבירה הגמרא את המשנה, מסכת עבודה זרה בדף י"ט עמוד ב, שאין מוכרים להם במחובר לקרקע. כלומר, לא מוכרים לגויים עצים מחוברים לקרקע, ודאי וודאי לא קרקע של העצמה. כן, במשנה אין שום התייחסות לסוג מסוים של גויים. משמע שהמשנה מונה את זה לכל סוגי הגויים. תוספות אבל מתלבטים, והם באים ושואלים בדיוק מה ששאלת. קשה דהי לא תכונן בשבע אומות דווקא כתיב, שהרי כתוב ונשל גויים מפניך החיתי, וכתיב לא תכרות להם ברית ולא תכונן ולא תתחתן בם. כלומר, ההקשר של האיסור שלא תכונן הוא בדיוק מפורש על שבעת עממים שעם ישראל בהיכנסו לארץ הצטווה להמית אותם ולגרש אותם או להילחם נגדם, ואז אם הם לא מסכימים אז להילחמו, אם הם הולכים להם או יוצאים מארץ ישראל, הולכים למקום אחר, אז אין לנו חובה כלפיהם. ובאותם פסוקים נאמר גם לא תתחתן בם, ולא תתחתן בם זה בשבעה אומות כתוב בפסוקים במפורש, ככה אני תוספות. אם כן, השאלה היא שהדברים האלה סותרים, אני מבין גם, ברור לי שכבר תשאלו עוד שאלה, ואני כרגע לא יכול להתייחס לזה. אני כן, לכאורה משמע שגפי מי יש איסור חיתון? רק שבעת עממים. כך לכאורה משמע מפה. וזה אנחנו, על כל פנים, אם תגיד את זה בחוץ, אל תגיד לך שאני אמרתי, כי יש כאן תפורות ממך. ושנית, אבל זה ודאי לא תהלכה. זה לא רק ש... זה לא נכון, זה שאלה איך זה. אבל זה גם תוספות גם מציגים את השאלה הזאת, ותשובת תוספות שבאמת לגבי, גם לגבי לא תתחתן בם, כתוב שם לא תתחתן בם כי יסיר את בנך מאחריי, והגמרא אומרת מתוך הדברים האלו שסימן כי יסיר את בנך מאחריי זה סימן שלא מתייחסים אך רק לשבעה אומות, אלא מתייחסים לכל אלה אשר מסירים את ישראל מאחרי השם. וממילא איסור החיתון הוא כולל בתוכו לא רק את שבעת עמים אלא את כל הגויים. אבל בעיקרון הפסוק עצמו מבחינת הנושא מדבר על שבעת עמים. יש ריבוי לגבי הנושא הזה של כי יסיר, של איסור חיתון. ואם כן, השאלה של תוספות, איך אנחנו מסתדרים הדברים האלו? תוספות כאן באים ואומרים למסקנה שלהם, תוספות אומרים, כנראה צריך לומר שכל נושא ונושא נידון לגופו ולפי איך שחזל קבעו. הניסוח של תוספות הוא לא בדיוק הניסוח כמו שאני אומר לכם. תוספות באים ואומרים, ויש לומר, ניסוח הוא דוודאי בכל המחקראי יקטה מרבה ולא מתאים לנו כמה אלא בזה עם אמות ולא חיי כל שמה. שוב הפעם יש את הדרשה, וממילא בדברים האחרים אנחנו נשארים עם הסבא, אבל מתנת חינם, נתינת חן וחניה, אין שום טעם לחלק בין שאר עובדי כוכבים לשבעת עממים. כלומר, חוצפות באים ואומרים, זה כנראה מין קבלה בידי חז"ל להבחין בין סוגי איסורים מסוימים שנאמרו רק ביחס לשבעת עממים, ובין סוג האיסור שנתינת חן, נתינת חניה ומתנת חינם, שהם כוללים את כל הגויים. זוהי אלו דברי אחרות. כלומר, במסקנה זה בעצם מה שתוספות מוכיחים מתוך פשוט הסוגיה והדברים, שהאיסורים האלו הם איסורים שכוללים את כל סוגי הגויים.
זה השאלה השנייה. כי אני לא כבר קראת את התוספות בפנים, אבל הוא אומר, זה כל הגויים או עובדי עבודה זרה?
או, היה, זה מצליח.
זה גם
מצליח. זה השאלה השנייה. זה מצליח. זה פשוט... בוא נחליט. אין בעיה. בסדר, אני חושב שזה מאוד בסדר. אתה תגיד. אין בעיה. בדיוק השאלה. אם כן, השאלה כאן שאלה בשני חלקים. שני חלקים, למרות ששאלת אותה בחלק אחד. אני אסביר בדיוק. הגויים אצלנו מחולקים בעצם לכל הפחות לשני סוגים. היינו, ראשית כל, גויים שמקיימים גבול, ואני אומר כבר לכל הפחות, אבל אני אומר לכל הפחות כי בעצם הם מחולקים לשלושה. היום מחולקים הרבה יותר גם, זה כבר לא, יש בזה השלכות. נסביר בדיוק, אבל נסביר מה אני מתכוון. ראשית כל, גוי נורמטיבי. מה זה נקרא, אם נשתמש לו, אם נרצה לתת תעודת כשרות לגוי? מה זה גוי כשר? שבע מצוות בני נוח. מה? שבע מצוות בני נוח. זה גוי נורמטיבי, שבע מצוות בני נוח. הנורמה הזו היא הגוי שהוא חייב לעשות את מה שהוא צריך, ובזה הוא קרוי בני נוח. לכן אמרתי, אבל יש גויים שלמרות שהם אפילו מקיימים חלק מהמצוות, אבל מצוות אחרות, את שבע מצוות הם לא מקיימים. לא מדבר על אין להראות צריכים ועוד ידיהם במים עליהו, אבל אחד מהיסורים של בני נוח, מה זה? עבודה זרה. גוי שעובד עבודה זרה הוא כבר אינו מקיים את המצווה הבסיסית של בני נוח. ועכשיו לכאן זה מה שאני רוצה להדגיש. עבודה זרה הוא לא צריך להיות דווקא לעבוד אלילים. הוא לא צריך להיות פגני. וכמו שאני שחייתי במקסיקו, ראיתי שם פשוט פגודות ומזבחות שפעם יקריבו עליהם בני אדם. אבל לא מדובר על זה, אם האמונה שלו לא צרופה בכל אחד שאיננו מתגשם, שהיינו כל אחד אבסטרקטי, מופשט, שאין לו דמות הגוף, אין לו גוף, ולא ניתן בכלל לקשר אותו לנושא הגוף, זה אמונה, לא הייתי אומר שלמה, אבל זה אמונה כמו שהוא צריך להאמין. זה אמונה בכל אחד, ואז הוא לא עובר באיסור של משהו שלילי באמונתו. אבל, רגע, אבל אם הוא מאמין באל אחד, אבל שאותו האם הוא יכול היה ללדת ילד, שלפי אמונתם, פתאום הוא נולד לפני כמה ימים. עוד מעט יהיה לו הברית. הייתה לו, עוד מעט הייתה לו הברית. כי הוא נולד יהודי. הוא לא נולד גוי. כן? אם כן, זה גישום כביכול של הקודש ברוך הוא. התגשמו של הקודש ברוך הוא, שעושה דבר שהוא אמורי, שהוא יולד וכו' וכו' וכו'. אם האמונה בזה היא לא אמונה מגושמת, היינו, פרסוניפיקטיבית, מה שנקרא בשבילנו, האנשה, היא מואנשת, זה כבר עכשיו בגדר של עובד עבודה זרה. לעומת זאת, אני מדגיש, לעומת זאת, מי שמאמין בהקדוש ברוך הוא, ורק מאמין שהוא שלח איזה בן אדם, זה לא משנה אם היה בן אדם או היה מטורף, שהוא הנביא שלו, זה לא סתירה לאמונה בכל אחד. ולכן, יש לנו ותכף נראה שזו השלכה עצומה מאוד לכל הנושא שלנו, בנושא הזה של האסלאם. ורוב הפוסקים מחלקים חלוקה ברורה בין, כל מיני, ושוב פעם, חלוקה גסה, בין נצרות לבין יהדות, לבין האסלאם. הנצרות היא מענישה כביכול את הקדוש ברוך הוא, וממילא הם נחשבים כעובדי עבודה זרה, ולכן איסור כניסה לכנסיות וכל הדברים האלה, זה הכל בגלל עבודה זרה. ואילו אין איסור כניסה בעיקרו של דבר במסגד, כי הם מאמינים בכל אחד שהוא באמת אבסטרקטי.
אז הם מאמינים בהישארות ובאדם? אבל לא בפרוטיות?
ש?
לא אני באלוקים
לא, אני אמינים של אלוקים, עובד את מרשינו, שהיה את הבטולה, והוא כאילו התחבר אליה בעת הדרך. אם אתם יודעים שמשהו אבסטרקט יכול להתחבר, אז אתם יודעים שזה פשוט גם איזה... למה אני אומר גם בצורה גסה? כי היום בנצרות עצמה יש הרבה הרבה פלגים. יש את הקתולים ואת הפרוטסטנטים, יש את ה... מי זה עוד שיותר יותר טהורה מבחינה זו, אני חושב, חוץ מהפרוטסטנטים. יש עוד... מה?
אנגליקנים?
לא, יש עוד קט אחד שהוא אפילו די מרכזית. אנחנו לא... פשוט כרגע שכחתי את ה... על כל פנים, בהחלט יש כאלה שהיום שטוענים שחלק מהכיתות גם של הנצרות, שבאמת לא מקבלות את הדברים בצורה ה... בגושמת של ה... אז יכול להיות שגם הם, מבחינת תורה, הם לא צריכים עובדי עבודה ברבי שלנו. כן. מה?
פרוטסטנטי זה...
יכול להיות, אבל אני חושב שיש בפרוטסטנטי, יש עוד חלק. אני חושב שיש עוד חלק, יש עוד כמה חלקים, אולי זה אפילו פרוטסטנטי של עצמם. יכול להיות, אני כרגע, כלומר, לא עבדתי כרגע בדיוק לכל השיטות, כי לא רציתי לקראת זה לנושא שלי, אבל בהחלט, אינו מכיף, יש עובדי עבודה זרה, יש, אמרתם, זה עבודה זרה בשיתוף, ועובדי עבודה זרה ממש, יש מאמינים בכל אחד, ומאמינים בעוד איזה התגלויות שונות, שזה לא מוכרח להיות בודאית, זאת אומרת, בואו נאמר, רוב הכתות ההודיות זה עבודה זרה, כי הם באמת מאמינים באלילים וכל מיני, ממש, שוב פעם, גישום של הבורא, ושבע מצוות בנוח שהוא ממש, הוא לפורה, הוא בסדר, הוא גוי קשר. יש עוד רמה אחת של גר תושב. גר תושב זה לא גוי קשר. גר תושב זה גוי שקיבל על עצמו לעבוד שבע מצוות, לעשות את שבע מצוות בני נוח, וקיבל על עצמו את אותם שבע מצוות בני נוח, לפני בדין, או לפני זה פורום, שהוא מתחייב לקבל את שבע מצוות בני נוח, והגמרא במסכת הוריות, קריטות, יש דיון, כמה מצוות חייב גר תושב שקיבל על עצמו את שבע מצוות, למשל אחד מהמדברים אומר שהוא חייב לשמור שבת. כלומר לא שבת על כל המצוות מאחור, אבל הוא חייב לשמור שבת.
אבל
איך זה?
הוא גוי.
מה?
הוא גוי, זה לא מי שלא מתבלת
בנוח. אז הוא מפרש, הפירוש הוא שמכיוון שהשבת היא זכר, ומה? לפסח, למעשה בראשית. אז הגוי צריך לשמור את השבת שהיא זכר למעשה בראשית. כלומר, יש לנו בגמרא כמה דעות מה הסטטוס הייחודי של גר תושב, אבל בהחלט גר תושב זה סטטוס ייחודי ולא כמו, כמו שאמרתי, גוי שרק מתאים שבע מצוות בני נוח. שנית, ברמה כתוב עוד יותר, אבל זה גם ברמה משהו שגם שבע מצוות בני נוח זה כך, בעיקרון, שניהם, גם גוי ששומר שבע מצוות בני נוח וגם גוי שמקבל על צורכי גר תושב, צריכים להאמין ששבע המצוות שהם עושים או מקויבים, זה לא רק בגלל שזה הגיוני וזה מוסרי, וכולי, אלא זה מתוך שמשה רבינו קיבל את הדברים האלה מהקדוש ברוך הוא. כך אומר הרמב"ם בהלכות מלכים. כלומר, הם צריכים להאמין אמונה בעצם בנבואת משה ובנבואת משה כלפי עם ישראל ובנבואת משה כלפי אומות העולם, וכאן אפילו, זה בהחלט עוד, זה מעבר לפירוש הפשוט, כי זה לא רק נבואה שכתוב מפורש שחייבים עושים שבע מצוות, כי איפה כתוב תורה בתורה שגוי חייב בשבע מצוות? זה תורה, בעצם זה דרשות מתורה שבכתב שהן בעצם תורה שבעל פה. וכן צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא מסר שעם ישראל צריכים לקיים כך וכך מצוות, וגויים חייבים לקיים שבע מצוות כל פחות, וגר תושב יש לו דברים מיוחדים. וכן, אלו שלושה סוגים. כבר פרצה. אני רוצה רק, אם כן, גם גויים הם לא, זה מתברר לנו שגויים הם לא משהו מונוליטי, אחיד, אלא יש בין סוגים שונים. והשאלה היא, זה לא כמו שגם נשאל, גם אם התורה אומרת שאסור לתת להם חן, אסור לתת להם חניה ומתנת חינם, על מי מדובר? האם מדובר על גוי עובד עבודה זרה, גם אם הוא איננו משבע אומות, או שמדובר על כל מי שלא יהודי? כלומר, והשאלה היא בצורה הרבה יותר יסודית, אם הרמב"ם מגדיר לנו שיסוד הדברים גורם לדבק עמו ולמוד ממעשיו הרעים. השאלה מה הגדרה, אפילו כאן הייתי מנסח, מה זה מעשיו הרעים? אם הוא גוי כשר, אולי זה כבר לא נושאים בהם? או יותר נכון, אם הוא גוי תושב, והוא מאמין אפילו בתורה בעצם, ובמשה רבינו, אז זה הרבה אותך. זה גוי, הייתי אומר, הוא כבר כמעט למהדרי, לא רק יחסר הבדת. אז היא כן השאלה, למה אמרה תורה את הכלל הזה של לא תיתן להם חניה? זו השאלה שעומדת גם אחרי שאנחנו מגיעים למסקנת התוספות, שמדובר בכל האומות, אבל השאלה, מעמדו של האדם באופן אישי, תחת איזה סוג הוא שייך, כי אני לא מדבר כאן על עם כעם, אלא מדבר כאן על סוג אמונה מסוים שאותו שללה התורה בתור דגל והערכה.
אז אתה אומר שכל
העמות העולם? טוב, אמרתי, טוב, אומרים, כל העמות העולם, ודאי, זה מה שאמרנו
שפתנו.
כן, טוב, זה ודאי, זה הפתיחה של תוספות. כן, זה הפתיחה שלהם. אמרנו כי פשוט המשנה מתוך סוגיית הגמרא מוכיחים את זה. אבל השאלה היא אם זה כולל באמת טוטלית את כל הגויים ורק יהודים מוכיחים את זה, או שאולי גויים עובדי עבודה זרה, אולי גויים אפילו שבע מצוות לנוח וגר תושב. אם כן, בנקודה הזו באמת ישנם דיונים בראשונים עצמם, לא בתוספות, אבל בראשונים. המהירי, וכאן אני מוכרח כן לומר משפט מקדם, המהירי בכלל בכל הנושא של יחס לגויים היה מאוד מאוד טולרנטי, פלורליסטי. מאוד מאוד פתוח. ורואים כל מי שיודע, שיטות המהירי בהרבה מקומות הן באמת חריגות מכל רוב שיטות הראשונים, אבל המהירי היה אחד מגדולי התורה בפרובנס, שדבריו עד היום מאירים את עינינו, למרות שהתגלו לנו ברובם בדור האחרון, כי ספרי המהירי רק בודדים הודפסו לפני כמה דורות, נגיד 150 שנה, 200, אבל המאירי ככל המאירי על כל השף, זה אך ורק זכות של הדור שלנו, אבל מצד שני, הראשונים מצטטים אותו, והוא בהחלט רואים שהיה גדול, מקובל בזמנם, אם כי החזונית בהחלט ידוע, החזונית שגם כאילו כתבי יד והיחס אליהם היה שלילי. לפני שנה דובר בישיבה הזה במסיבת חנוכה בישיבה על התייחסות לכתבי יד של הראשונים. אבל בעיקרון המיל בא ואומר מפורש, כל הדברים האלה אמורים באומות שאינן גדורות בנימוסים וכולי וכולי, בלשונות בעצם עובדי עבודה זרה על כל הפגנים, עם ההגשמה שלהם וכולי וכולי, ועם העבירות שלהם. אבל הוא אומר, המקומות שאנו חיים היום ביניהם, הן גדורות. הן גדורות. כלומר, הן בעצם לא באותה, אני אשתמש באותה היום, לא באותה שפלות של עובדי עבודה זרה שעליהם דיברה תורה. ומלא אומר המירי, עליהם לא נאמר כל האיסור הזה של תקונים. זה אומר אמיר. כך שיטתו. אם כן, שיטת אמיר, אני לא יכול להיכנס לכל השיטות, צריך לבדוק במירי עצמו, אם שוב פעם יחלק לגבי נישואים. כי מבחינה הלכתית, ברור שגבי נישואים, גם גר תושב, גם גוי, שמכם שיום לצלון לך, אסור להינשא לו. גם גר תושב, אבל המילי אומר שלכל הפחות לגבי הנושא הזה של האיסור של שלושת לא תכונה וכולי, זה אך ורק בגויים שעובדים עבודה זרה ממש והם מושחתים. אם כן, שיטת אמירי היא כבר באמת מוציאה לנו את הדברים מכלל האיסור של לא תכונן. את הגויים של המשפטים, ודאי וודאי, ששיטת אמירי גר תושב שקיבל עצמו של המצוות בנועה, לפני בידים וכולי, ודאי שהוא לא ריחן בכלל, כי אם גוי נורמטיבי הוא כבר בסדר, הוא כבר מקובל, יש לו, ודאי שגר תושב. גם לא לשיטת אמירי, יש רבים שלומדים בתפיסת רמב"ם שכל האיסור של לא תכונן זה באמת רק בגויים רגילים נורמטיביים, היינו שהם קיימים שבע מצוות בני נוח, אבל הם לא קיבלו על עצמם להיות גר תושב. אבל גר, גוי שקיבל עצמו שלא לעבוד עבודה זרה והסטטוס שלו כגר תושב, אין בו דין של לא תכונן, וממילא אצלו אין את האיסור של נתינת הקניית קרקע, הקניית רחם, מתנה, מתנת חינם, ולהגיד שצורתו היא צורה נער, כולי כולי. זוהי שיטתו של הרמב"ם. לכן, כאן אני רוצה לומר, זה אחרי שכל אחת מהדרכים שבאו מתקני היתר המכירה וקבעו להשתדל לתת לגוי שמעמדו הוא כגר תושב. זה הפתרון שהם אמרו, כשאז אם לשיטת אמירי ודאי שאין בו לא תכונן, וגם לשיטת הרמב"ם אין בו לא תכונן.
יש שם
גוי כזה? או, יפה, יפה. זה המשך שאני רוצה. הרב נתן סמך
על המאירים?
מה זה? הרב
נתן סמך על המאירים?
תראה, אני כרגע אומר, המחירה הזאת לגוי באופן כללי הייתה עוד לפני הרב, וכו'. אם אז הסתמכו אם מצאו את המאירי או לא, אני לא יכול לבחר כרגע בטעות, כי נדמה שהמאירי הזה הוא כן, גם מאירי נבדה זרה היא גם יותר בדורנו, אבל השאלות היו, כבר עמדו לפני זה, אם זה אך ורק בגוי או גם בגר תושב, ותכף אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון. כלומר, כאן ישנה שאלה הרבה יותר באמת יפה מאוד. כבר אני אסביר, האם יש בזמננו גר תושב? הרי אמרנו שגר תושב צריך לקבל על עצמו לבדיל. ופשטות הגמרא ורבים רבים מגדולי הפוסקים, זאת אומרת, על פי גמרא במסכת ריקים וגמרא גם חמם קורות, הגמרא אומרת שאין גר תושב נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. זאת אומרת, האפשרות לכאורה לקבל סטטוס של גר תושב זה אך ורק בזמן שהיובל נוהג, והיום בזמננו אין יובל. ממילא, החלק הזה של ההיתר לכאורה על ידי גר תושב נופל. כי היום אין לנו יובל ואנחנו לא יכולים לקבל גר תושב. זו גישה אחת, ולכן נאמר ש גוי, אם נפיע השיטה שגוי רגיל, אין בו איסור, בסדר? אבל אם אנחנו רוצים לחפש גר תושב, יש לנו בעיה למצוא גר תושב, וכאן בהחלט יכול, בעיקרון, יכול להיות אולי שיהיה גר תושב, אם היינו יודעים מי פעם היו גרי תושבים, לפי צאצאים, שקיבלו על עצמם מגמר של הבן נהר. וזאת אומרת, האם יש לך דבר כזה, זה די... מה? ספרי, כן, ספרי חסין של גרי התושב. לנו, להם יהיה, רק עוד משפט, רק רגע. אבל יש כאלה שאני רוצה לומר, גר תושב, מכל אמרתי המושג, מה זה בעצם גר תושב? מה זה הביטוי תושב? גר תושב מלבד מה שאמרתי שהוא מסגל על עצמו שבע מצוות בני נוח לפני בדין, המושג הזה של תושב מאפשר לו לשבת בתוכנו. כי גויים, נאמר להם, לא ישבו בארצך פן יחתי או תחלים, אבל גר שגר תושב הוא מקבל על עצמו, לא רק שהוא שומר, אלא מקבל על עצמו לשמור, בקדח וקדים, זאת אומרת, זה אקט של קבלה, עליו התורה איננה אוסרת אותנו ביישובו בארץ ישראל, ויכול להיות לשבת יחד איתנו. זה בעצם המושג של גר תושב. דומני, שהרב ישראלי בא ואומר שגם את גר תושב שחלק לשניים בעצם נסח. גט או שב כדי שנוכל לתת לו לשבת בתוכנו כל המעמד, ואנחנו צריכים אקט של קבלה בפני בית דין לכל הפרטים האלה שנותנים לו את הזכויות נקרא זה כרגע תפתות המלאות יותר עכשיו. אבל אם אדם מקבל על עצמו היום גם אין איזה תוקף בגלל שאין לא בפני בית דין, על כל פעמים מקבל על עצמו את האמונה בשלמות יותר יותר מהגוי ומוכן, אלא שאין בית דין, ואנחנו לא יכולים לקבל אותו בגלל שהיובל אומר, ושבנו אומר, זה בעיה שלנו כדי שאנחנו נוכל לקבל אותו ולתת את הזכות לשבת איתנו. אבל הוא מצידו, הרי בעצם, התנער מכל מה שהגויים עושים, כל אמונותיהם, ואז יכול להיות שלאדם כזה, גם אם אין לו את הסטטוס המלא של יש חושב שהוא יושב בתוכנו, הוא יכול לקבל ואין כלפיו איסור שלא תכונן, כי בעצם הוא מבחינתו עשה את המקסימום שיכול, והוא בעצם רוצה, אלא שאנחנו אותי לו, שמע, אין לנו את האפשרות, אבל אתה ולכן, נאמר, זה בעצם מה שהייתה השתדלות בכל המקרים, שמאז שהתחילו את יותר המחירה, שתדעו לכם זה לא הרחוק לפני, אלא הרבה יותר לפני זה, זה היה רב בחברון, בעל שם מנמור, שהוא התחיל את הרעיון שלו היה למכור את הקרקעות לרעים, והוא הציע למכור את הקרקעות למוסלמים, כמו שאמרנו מקודם, שבערך 200 שנה, אולי אפילו קצת יותר, למוסלמים, מה?
בטח,
בטח, הרבה לפני הרב.
הוא
הראשון, והוא היה אפילו בזמן החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. ורבי חיים יוסף דוד אזולאי אמר על הרב באשר אין עמו שהוא סבא דמשפטים, זה ביטוי של, זאת אומרת סבא דמשפטים, זאת אומרת זה ביטוי בזוהר, אבל מישהו שבאמת הוא תמיד חכם גדול, שהוא בעצם בשנים היום נאמר הוא דיין גדול, זאת אומרת יכול לפסוק, הוא בעל סמכות הוראה, או בשביל אומר היום פויסק, ובפויסק רציני. אם כן, בא שמן המור אמר את זה, ולכן עד היום, בכל הנושא הזה של מחירה, משתדלים הגדולי ישראל, ואלו שמחפשים את הדרכים למצוא, להתיר את המחירה, משתדלים באדם כזה שהוא באמת מאמין, מבחינת אמונתו הוא שלם, וגם כמובן, מתנהג טוב, שלא יהיה לו דם על אדם. כי אז גם מקיים מצווה אחת, אבל אם אותה מצוות אחות ששם מצוות ממנו אנחנו לא מקיים, אז זה גם בעיה, כן.
אבל שאני אומר, תהיה זה דווקא לשמיטה או שנייה בכלל?
לא, הוא יצא את זה על שמיטה. הוא דיבר, בעל שם הנמון מדבר דיירקט על השמיטה. וזה הפתרון, זה הדרך הראשונה של פתרון הבעיה של לא תכונן על די מחירה לגול, וכאן אני אומר, מאמין, זה בעצם המחירה, מאמין ומקיים, זה הדברים. מה? איך זה נקרא?
מוסלמים.
וזה מחשיבים את המוסלמים מבחינה זו.
הנה, אבל...
עכשיו תראה, רק אתה... רק בוא נאמר. מבחינה זו התפיסה לגבי המוסלמים עד היום, שהם מאמינים, ואם הם שומרים את מצוותיהם, אני אומר שוב. מה? שם מצוות שלנו. לא, זה שם מצוות שלנו. אבל שהם ישמרו אותם. כי יש כאלה. עכשיו, זה, אני לא נכנס כרגע לכל התהליכים של מחבלים וכולי וכולי וכולי. זה נושא רחב, אני לא יכול... זה לא, לא, ודאי לא כאן מעניינו. על כל פנים, זו הגישה האחת, שחלק גדול, כן, אמרנו, עובדי עבודה זרה, אחר כך גוי רגיל, גר תושב, וגם בגר תושב חילקנו אותו לשני סוגים. אם הוא גר תושב מבחינתו הוא, שרק אנחנו יכולים לקבל אותו, או גר תושב בזמן שהיובל נוהג, שבאמת אז ממש היה יכול להתחשב בתוכנו, מתוך שאנחנו קיבלנו אותו, והוא מקיים את שם מצוות בני נוער, ממש כלחתם. זה הכל.
בבקשה. הרב משורר, הרב עזור אמץ, אמר שמי שסומך על הקדוש יותר מחירה לא יכול לסמוך על הקדוש לגבי גוי של שבת. כי עד כאילו סומך על גר תושב, מצד אחד הוא לא סומך על גר תושב שנותן לו לגבי של שבת.
לא הבנתי טוב, מה אומר? שאם מי שסומך על היתר המכירה...
הוא סומך על היתר של גר של גר תושב, הוא לא יכול לסמוך על גוי של שבת.
למה?
כי הוא גם גר תושב, כנראה הוא אומר שכנה. גר תושב, כמו שיש שתי גוי של סדרות אחת השנייה.
צריך לשמוע את רבי אביגדור מה שאמר, אני לא שמעתי את זה. אני גם, בוא נאמר ככה. אם הוא הולך עם הגמרא שגר הגויש צריך לשמור, שגר תושב צריך לשמור שבת, אז אולי זה משהו מתכוון. יכול להיות שזה משהו מתכוון. לכן, למרות שעדיין, אני קודם, צריך לבדוק את זה טוב. אני אינני יודע, צריך לשאול אותו בדיוק מה הוא אמר. אני חושב שצריך לדעת, להבין טוב מה שהוא אמר. שני, וכאן אני רוצה לעבור לשלב ב' של הדברים. וזה אולי גם שיתתו של המנהל יצא בעניין שאני צריך להזכיר אותם. כלומר, איך השאלה היא, כן, אם מוכרים את הקרקעות הנבואית למוסלמים, שהם נאמר, שומרים, כרגע נאמר, מוסלמי שומר שומר לצעות בני נוער וכולי וכולי וכולי, והם לא... לא נחשב כעובד עבודה זרה, ואין בו את האיסור, ואילו בוא נאמר יש כאלה שיגידו שבאמת הכלל הוא, וזה כנראה התפיסה הנוספת, ההבחנה בין איסור לא תחומם היא לא עוברת בין מאמין, גוי מאמין או גוי שאינו מאמין, אלא עוברת בין יהודי לגוי, וגם אם גוי הוא גר תושב, גם עדיין אסור לנו למכור לו חלק מהארץ. כלומר כרגע, אם כן, עדיין זה לא, לשיטה זו שזה לא פותר את הבעיה, כי ההבחנה והאיסור הוא בין יהודים לבין גויים. איך כל אנחנו צריכים לדעת? והיה אם כן מכרו לגוי. אסור למכור, לא תוכנן. אבל היה בן אדם, או אנשים, או ציבור, שמחו לגוי. אתה לא רוצה לדעת, המחירה תקפה או לא תקפה? דיברנו פה על שני שבוע שיש לנו הרבה דברים שבבחינה משפטית הם אסורים, אבל זה לא אומר שאם עשו אותם, הם לא תקפים. יש דבר שאסור לך לעשות, ואם עשית, לא עשית שום דבר. יש דבר שאסור לך לעשות, אבל אם עשית אותו, הוא תקף.
דיאבה.
מה?
דיאבה.
כן, דיאבה. כי גם אם קרה, לכן אם נכנס למה שאתה אומר, נגיד שכל הגויים יש לנו איסור שלא תכונן, לא תיתן להם חניה. מחנה, אני חניה ועוד מעט אני חושב כאן על החניות של הרוב, אז אנחנו נגיד לנושא אחר. אבל האם זה תקף או לא תקף? אם כן, בפשטות, נשנה כאן בעיה, ובעצם בשאלה הזו, אנחנו... שאני כרגע, זה עוד סוגיה רחבה מאוד במסכת תמורה. הגמרא שם דנה על הרבה הרבה איסורי תמורה, אם עברו אותם, האם את אותם ניקח רק עברו באיסור, אבל החנות חלה, או שאם עברו אותם, האיסור שעשרה תורה מונע גם את החנות. הסוגיה הזאת זה תמורה. ד' ו' פחות או יותר, והסוגיה נקראת, טוב, בהחלט שמניע שרבים יודעים, היא אביב מהני, היא אביב לא מהני. כלומר, אם אדם עשה את הדבר, למרות שזה עשו, האם מהני, האם הפעולה, אבל בכם, תקפה זה מועיל, או היא אביב לא מהני. אם הוא עשה את הדבר, האם זה לא יועיל. ושם הגמרא דנה, בחלוק את הבאי, את רב, האביב מהני, ואביב לא מהני, הגמרא מביאה ראיות לכאן וכאן ודוחה כל דבר שיש את זה פסוק, יש זה פסוק. ניקח דוגמה, מה שדנה אפילו בדוגמה פשוטה ביותר, אתם עושים קצת בבטרה, אם אדם גדל זה קונה בשינוי. שאתה אומר, איך אתה קונה בשינוי? יביא? לא מהני. האם בכלל, אסור לך לגזור, אסור לך לקחת ממילא, אם גאל עשית, אולי זה לא יועיל, ואף אחד תיכן.
כמו שיש שופר...
כן, בוא, זה עוד חלק. יש לנו שני, בוא נבחין. נבחין טוב, רגע, אני אבחין רגע מה שאתה. אם יש לנו מושג כזה במצוות שבאמת במקום, אם מצווה באה בעבירה, אם מצווה או לא מצווה, בעצם אם המטרה מקדשת את האמצעים או לא, זה סוג אחד. סוג שני בחלויות משפטיות, כלומר בקניינים, או כאן בדברים שאתה רוצה להכיל אותם, לקנות, למכור, או אפילו אדם שמקדש שזה אסורה, השאלה, אסור לו? או שבכלל הקידושין האלה אינם תקפים, התורה שללה אותם. זה השאלה, יביא לו נען, זאת אומרת, אפילו עם התורה, זה איסור שבין אדם למקום, אבל בין אדם למקום, על חברו. והשאלה אם בתורה שללה את התקפות של החליף, או שלא שללה אותו. זה סוגיה בגמרא. הבעיה הגדולה היא, שהגמרא במסכת, שם במסכת תמורה, דנה על הדברים בריחות, ולא מביאה בכלל, תלב הזה, שלא תכונן. לכאורה, מה שעושה, איפה יש לנו מקרה של יביא זו נעמי, דיון ארוך ארוך, בלי להשיג בכלל, תלב שלא תכונן. אז כאן, יכול להיות שהוא כאלה של תרצים, וכמו שלפעמים, למרות שזה די קשה שם, תנא ושיהיה, או הגמרא לא שואלת, כל הדברים. תראו, שרי תימוצים לא נמרים. עכשיו, כאן אני אומר לך מה שם. הרב נרצה בשנים האחרונות, לא רק בשנים האחרונות, בטח יצור לכל חידושים שהוא חידש פעם, אבל הוא לקח את יהודי שרבבי גורי, תנח אצלו זה א' ב'.
הוא אומר.
מה?
אתה
מדבר,
תנח
נתפך לתקריאו. ספר טוב, כן. לא רק ספר טוב, אלא בוא נאמר, לא כל אחד מוציא הלכות מתוך הפסוקים, ורבבי גדור דייק בפרשת בהר, ששם התורה מדברת על איסור מכירה לגויים, אז נאמר כאן כך, פרק חפי, פסוק חפי, כתוב, והארץ לא תימחר לתפתות, כי היא הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדים. אחר כך, וכי, ובכל ארץ אחוזתכם, גולה תגמו לארץ. אומר רבי גורמה פירוש הכתוב, כי היא הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדים. וגם הביטוי והארץ לא תימחר לצמיתות בנימוק, למה? כי מי הארץ. מה מתכוון התורה באומרה שהארץ לא נמכרת לצמיתות כי לי הארץ? מישהו מאיתנו שולל את האפשרות, איך כתוב בפסוק? להשם הארץ? לא. הפסוק השני כתוב, שמיים שמיים והשם. אז מה אומר לכם מה בעצם הזה? כאן נקנה ברוכה, כאן אחרי ברוכה. אז היום הארץ, אחרי שאנחנו מברכים, הארץ היא שלנו. אז מישהו שאומר שהארץ היא שלנו, אומר שהארץ היא לא של הקדוש ברוך הוא, שלא לשם הארץ היא לא, אז הברכה מתירה. זאת אומרת, אז הבנקה, הבעלות שלנו. וכן, מה אומרת התורה? והארץ לא תימחר מצמיתות, כי לי הארץ. למה? בהמשך עוד יותר, כי גרים ותושבים אתם עמדים. מה הרכות הזאת? רב אביגדור מסביר שאת בפסוק. הוא אומר כך, תזכו לכם, שארץ ישראל היא שלכם, בעצם, באותו רגע שאתם משתמשים בה, בדיוק למה שנתן לכם הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתם מעבירים אותה למישהו שהקדוש ברוך הוא עושה לתת אותה, אז כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדים, אני נותן לכם את הזכויות, כל הזכויות בארץ, הן שמורות לכם, בתנאי שאתם משתמשים כפי הוראות הבעלים. אם אתם משתמשים בניגוד להוראות הבעלים, זה לא שלכם, וממילא המחירה לא תקפה. כלומר, הוא בא ואומר שביחס לארץ ישראל, באה התורה וניעתה את הזכויות והתייתה אותן בהדבר. כל הזכויות שמורות אבל מוגבלות. ועניין. גבולות. ואם אתה חורג, ממילא הוא בא ואומר, אני לא חושב, זאת אומרת, אחר כך הייתי שיכול להיות שיש מחלוקת בירושלמי אולי, ושם יש לה דיון בזה, לא דיברתי אותו על זה, ולא צריך, אבל בהחלט, בזה הוא מתאבק את הפושיה ששאלנו, למה גמרא מסכת תמורה לא מביאה את הפסוקים שלא תכונן ואת הדין הזה. כן, מה הוא מפרש? מרקן כתוב פורט בתורה שזה מוגבל. אם זה מוגבל, אז אם אתה מחרת, לא עשית כפירות הוראות הבעלים, לא עשית כפירות הבעלים, ברור שזה לא תקן. לכן שיטתו של הרב מרצל, שבלב של לא תכונן, יש מוגבלות בזכויות של העם לארץ ישראל, אנחנו לא יכולים למכור אותה. כן אומר, זה לא קשור לסוגיה של יביד לא מעני, אלא זה הלכה מיוחדת בזכותנו המוגבלת על ארץ ישראל. עכשיו, אז מילה לא, הגמרא לא תביא, זה הבעל לא רב, אבל לא שום דבר, זה דין מיוחד, ולכן הגמרא לא מביאה, אבל לכן מה הוא מסיק? שאם עוברים הלא תכונן, אז המחירה באמת לא חמורה. זוהי דעתו של רב אביגדור על פי איך שהוא פרש את הפסוק, ואז הוא אומר, אם אתה עובר באיסור שלא תכונן, אז אתה לא יכול לעשות, זה סתירה. כי אם אתה אומר שהמחירה מועילה, תורשו את דבר אתה לא מכשיר אותו בכלל, למה? כלפיו לא נאמר האיסור של? האיסור של לא תכונן. כלפי אדם כזה, אז הוא אומר, אז אל תשתמש בו גם כמו גוי של שבת, כי בעצם אתה כאילו מכיר אותו בגוי של שבת, מכיר אותו מעבר למחנה, כן? על כל פנים, זוהי שיטתו המחודדת. אני בפרט הזה, אני לא ראיתי מישהו אחר שטוען את הטענה הזו, ורוב הפוסקים מתייחסים ללב של לא תכונן במושגים הרגילים של יביד לא מעני או מהני. לא כמו שאמרנו, אז אני רוצה לומר. אבל דומה נשאר פה פנים שיטתו, שאם יש איסור, גם המחירה פוקעת. זו המחירה קטן, לא תקפה. זו דעתו של הרב נמצא, ולכן יכול להיות בהחלט שהמחירה, אם אנחנו באים ואומרים שמדובר כאן, שעוברים באיסור, אז יש לנו בעיה של לא תכונן, ובעיה גם שהמחירה לא תהיה תקפה. כן? זו היא דעתו. אבל אני רוצה לומר, יש דבר נוסף כאן, והוא דבר שבעצם כל מי שעובר על הנוסחאות של המחירה רואה שיש כאן עוד משהו, וזה גם טענה קצת על מה שהרב מרצל אומר, כאן יש שאלה יותר חתרת, נאמר בלומדס, אני תכף אסביר בדיוק. התורה אמרה לא תכונן, לא תתן להם חניה. המשנה אומרת שלא מוכרים להם במחובר לקרקע, וגם לא מזכירים לגויים, ואמרנו את זה בגלל לא תכונן. אבל הרמב״ן אומר מפורש על התורה, ורמב״ן על החינוך, זאת אומרת הרמב״ן מובא בספר חינוך, שעליו שלא תכונן ולא תיתן להם חנייה, זה כאשר מוכרים להם את הארץ לצמיתות, וכמו שכתוב בפסוק, בארץ לא תימכר לצמיתות. המחירה שמוכרים לשביעית היא מחירה זמנית ביותר, אך ורק לשנת השביעית, ואפילו לא את כל הקרקע, היו גדולים והבדלים בנוסחאות שטרי המחירה שהיו בה נוהגים אצל שעדיין נמצאים אצלנו בספרים שבאמת הרבנים מכירים, אפילו יכול להיות שזה השכבה העליונה של הקרקע ולא כל הקרקע. זאת אומרת, מה שהאילמות או הצמחים יונקים זה מחור, מתחת לזה זה לא מחור. זאת אומרת, גם לא בשטח וגם לא בזמן, זה רק מחירה זמנית. אם זה מחירה זמנית, זה כבר לא איסור דאורייתא. רגע, זה לא איסור דאורייתא, זה תורה כזו לצמיתות. אף על פי שחכמים אסרו, כמו שאנחנו רואים כאן במשנה, אין מוכרים להם במחובר לקרקע מוכר שיחטט, ואו אין מזכירים לגויים. את אומרת, יש איסור דאורייתא ויש איסור
מה?
מה
קורה
במשנה במחובר הקרקע? במחובר הקרקע, זאת אומרת, איזה דבר על עץ. אתה מוכר על עץ אפילו.
ובית מוזר?
לא, אז בית זה עוד יותר. אבל אפילו עץ, שבעצם אתה יכול, גיל, אני בעצם מוכר את העץ, ואני לא רוצה להכיר את הקרקע. זה הרי גם, אבל כאן, אני רוצה, אני אנסח את הדברים. אם כן, יש לו כאן איסור דורייתא של אופונה, ויש איסור מדרבנן. עכשיו השאלה היא, האם האיסור דרבנן, חכמים עשו אותו כאין דאורייתא על כל המרכיבים שלו, והיו כמו שמדאורייתא יש לך לא תכונן, יש לך גם מדרבנן לא תכונן, על השכרה ועל דומה, וממילא, כמו שמדאורייתא כאילו, התורה אמרה, בארץ לא תימכר לצמיתות, כי גרים ותושבים אתם מדהים, וזה הגבלה בזכויות שלך, אז גם רבנן שעה שעשו איסור השכרה ואיסור מכירה זמנית, אז הם עשו את זה בדיוק כדאורייתא, שזה לא יכול להימכר, לא נקרא עבד במילא, אתה עובר באיסור, ויש לך גם הגבלה בזכויות שלך, מלא מכירה לא תקפה, או שנגיד, יש איסור דאורייתא שלא תכונן, לא תימכר לצמיתות, רבנן באו ואמרו, תשמע, אל תתקרב לזה, זה מין סייג, אבל הסייג הזה הוא סייג עצמאי. לא חלק מאיסור הלא תכונן ואתה עובר באיסור, אלא כדי להכריח את פרמים מהאיסור, יש לו תתקרב, עשו סייג, אבל הסייג הזה עצמאי. אם זה סייג עצמאי, יכול להיות שבהחלט הזה לא נאמר, שהארץ לא תימכר לצמיתות, כי גם את התשונן יותר מדהים. ממילא, אם אדם עובר באיסור לא תכונן דאורייתא, אז יכול להיות אפילו אני מקבל את הרב, מה שאומר בני מצל אומר, שבאמת המחירה לא תקפה. אבל אם כל המחירה היא מחירה זמנית ורעית, אז אין בזה את העניין של לא תמחר לצמיתות, לא תמחר, אין את העניין של לא תמחר לצמיתות. יכול להיות שאין כאן את המגבלה, שאפילו נדעתי באיסור את רבנן, אבל זה לא אומר שהמחירה לא תחול, ואז יש מקום להתווכח קצת, כבר אני תחת פות רב אביגדור, אבל להתווכח על עצם העניין, האם זה בדיוק דומה או איננו דומה. לכן, בהחלט, וזה תשימו לב, שכל שטרי המחירה, מי שיראה בספרים שעסקים ביתר המחירה, יראה שכל שטרי המחירה מדברים על מחירה זמנית וחלקית. ואם כך, בהחלט, במחירה הזמנית וחלקית, זה גם חלק מהפתרון שאתה לא נותן לו חנייה גם מבחינה עקרונית, כי הרי אתה בעצם לא מוכר לו את הארץ לעולם, תראה שבא מזה, המחירה הזו היא מוגבלת לזמן, עוד שנה אני חוזר אליה, ומצד שני, אנחנו באים ואומרים שיכול להיות שזה איסור עצמאי, אם זה איסור עצמאי, לא נאמר זה המגבלות, ולא נאמר זה המגבלות, אז אין לזה את העניין של לא תכנו אפילו מדרבנן, ולכן המחירה תהיה תקפה. על כל פנים, זה חלק מהדברים לבירור עניינה של המחירה ולא תכנן, ויש כאן עוד צדדים, אבל זה כבר נפשיד בבקשה, שם נחבר.